ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קודם כל מהקטעים ההלכתיים לגבי זמני תפילה, אז בזמני תפילה בתחילת פרק רביעי יש לנו מחלוקת חשובה, האם מותר להתפלל מנחה וערבית שניהם אחרי פלג המנחה. לכאורה המשנה בתחילת פרק רביעי הגדירה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים לגבי הזמן המוקצב למנחה וזמן לערבית, כאשר לדעת רבי יהודה זמן מנחה עד פלג המנחה ולדעת חכמים עד הלילה, וגם לגבי הלילה נחלקו הראשונים, האם מדובר עד השקיעה או הצאת הכוכבים, מהו פלג המנחה למסקנת הגמרא פלג מנחה אחרונה או ראשונה ועד ועד בכלל, שבשורה התחתונה זה יוצא אותו דבר, היינו שעה ורבע לפני השקיעה. לא יודע, אתה למדת את זה ואני מעדיף לקחת את הדוגמה מאמצע מרץ וספטמבר למניינם, פשוט החישובים של זריחה ושקיעה הם תלויים במחזור השמש ולא בתאריך העברי, וכשהזריחה בשש והשקיעה בשש, אז זה אומר שלדעת בעל התניא והגר"א מותר להתפלל מנחה עד ליבת החכמים עד שש בערב, לדעת רבי יהודה עד רבע לחמש שזה פלג המנחה, וברגע שעובר רבע לחמש לדעת רבי יהודה לכאורה מותר להתפלל ערבית, ולדעת החכמים משש ועשרים בערך כשמונה עשרה עד עשרים דקות אחרי השקיעה כבר יוצאים הכוכבים. אז אם אדם מתפלל מנחה למסקנת הגמרא דוד כמר אבי דוד כמר אבי, אפשר ללכת כמו חכמים או כרבי יהודה, זה אומר שכל עוד שאתה מתפלל מנחה לפני שעה רבע לחמש אין מניעה להתפלל ערבית מיד אחרי רבע לחמש, כיוון שאין סתירה בין הדברים. וכנעל אם אתה מתפלל מנחה עד שש, אם אתה מתפלל ערבית אחרי שש ועשרים יצאת בידור גם את מנחה וגם את ערבית. הערה בשם רבי יעקב קאס, כשמדברים על מנחה מתכוונים לסיים מנחה אז לא להתחיל. אבל האם מותר עקרונית להתפלל כמו שהרבה מעדות המזרח עושים בבתי כנסת שלהם ערבית ישר אחרי מנחה ושניהם אחרי פלג המנחה ולפני צאת הכוכבים? הנושא הזה נידון בהרחבה בטור בסימן ריש למד ה' בתחילת הלכות ערבית. מקור הדברים גם אבא שלו הראש שאמר שבתפילה דרבנן הקילו במקום תפילה בציבור עם תורך לקבץ לציבור, אבל יש הסבורים שהדין הזה נכון רק בליל שבת, שכן הגמרא הביאה את רב שהיה מתפלל של שבת בערב שבת, וכפי שאתם זוכרים הייתה גם בעיה בגרסה מה היה הסיפור המקורי, האם היה מדובר בסיפור שהוא ראה אותו בצד העמוד תראה כמה הדברים מוצאים מהקשר כמעט בפוליטיקה בת זמננו, האם זה היה בצד העמוד או בצד האילן, האם זה רבי עזר ברבי יוסי רבי שמואל ברבי יוסי, האם זה הליל שבת זה היה מוצאי שבת, הוציא אותו לחלוטין מהקשר. אבל ערוך השולחן אומר שאפשר לקבל את ההיתר הזה רק מי שמתפלל שבת מוקדם, כיוון שזה מסייע לאיסור מלאכה, שברגע שאדם מתפלל ערבית בליל שבת ברור שכבר במיוחד אם משלב מאוחר יש לו איסור לעשות מלאכה. הגמרא קצת התפתלה בסיפור הזה, האם הוא הלך להזיע אחרי תפילתו, אז מה הגמרא אמרה? כי אני הולך להזיע זה היה לפני הגזרה, זה אומר שאפילו לא היה איסור דרבנן, או במקרה שהיה טעות בחישוב, ואז הרשב"א מסביר, אז מה אם היה טעות הרי הוא התפלל, אבל הקבלה שלו הייתה מבוססת על הנחה לא נכונה, וקבלה בהנחה לא נכונה אפילו לא אוסרת במלאכה. וברור לחלוטין שיש קורלציה, יש קשר בין קבלת שבת וערבית לבין איסור מלאכה. מערוך השולחן מכאן שאם אדם מקדים בליל שבת כדי להימנע מחילול יש בזה ברכה, אבל ביום חול רגיל ליצור מצב של תתא דסתרא לא כדאי. אבל כאמור יש פוסקים גם בגלל הטרחה ובעיקר החשש שלא יהיה אחרי זה אפשרות להביא אנשים גם לערבית להתיר. אני בעצם אצלי בבית כנסת שלי אני יש לנו את שני הדברים גם יחד, יש ערבית קבועה כל יום חול בשעה שמונה ובקיץ בשמונה ורבע, על כל ימות החורף בשמונה, אבל יש ערבית אחת שצמודה למנחה, וזה בגלל העובדה שבחורף אם יש חיובים לומר קדיש, ולצערי בגילאים שלנו כבר יש רובם כבר עברו את החוויה פחות נעימה הזו, למצוא אנשים שבארבע וחצי בצהריים פנויים מעבודתם שיוכלו להתפלל מנחה וגם ערבית עם הפסקה של 20 דקות חצי שעה באמצע קשה למצוא. אז אם אנשים יודעים שהם אומרים מנחה וערבית ביחד בתוך 35 דקות את שני הדברים, אז זה איכשהו סביר. יש עידור מסוים בתוך הגישה הזאת, וכך אנחנו משתדלים שמנחה שתהיה 10 דקות לפני שקיעה, כך שערבית תתחיל קצת אחרי השקיעה, שזה לפחות לתוך בין השמשות. הלכות ספירת העומר, הביור הלכה דן בזה שאם אדם סופר את העומר אחרי השקיעה יכול כבר לברך, לפני השקיעה זה בעייתי ממש, כי זה עדיין לכאורה שייך ליום הקודם. אם אני אומר שאחרי השקיעה זה כבר לילה ועיקר ספירת העומר בלילה, אז מותר כבר לספור בברכה לאחר השקיעה. בני השקיעה שזה עדיין יום מבחינה אובייקטיבית, ברור שלא ראוי לספור את היום הבא. אבל גם למי שמתיר לעשות את מה שאמרנו בליל שבת, כותב המהרש"ל בסימן רי"ס המחזיין, מצוי מאוד לאלה שיש להם אחיינים קטנים וכאלה שעושים עניינים מוקדמים כאלה בקיץ, כיוון שהם נרדמים בקידוש או מיד אחריה, שראוי לומר, ראוי לאכול כזית לחם ממש אחרי צאת הכוכבים, כדי שזה יחשב סעודה בשבת. הרי יש עניין לאכול שלוש סעודות בשבת, יודעים את זה מפרשת שבוע הקרובה, פרשת בשלח, שלוש פעמים כתוב היום בתוך אותו פסוק בפרשת המן, מכאן לומד הטור בסימן רש צדי א' ללכות סעודה שלישית, שיש לכל שלוש סעודות בשבת, אז זה רצוי בזמן האובייקטיבי שהוא שבת. אז זה שיש לך היתר לאכול בגלל שהקדמת להתפלל, כן, אבל זה לכאורה לא להתפלל בזמן שהוא שבת עצמה. לכן אני הצעתי לאלה שנוהגים כך להעניק באופן קבוע שהקיץ ב-8:20 במהלך הארוחה יאכלו כזית לחם לאחר שיגידו קריאת שמע, ואם מדובר בין פסח לשבועות שיספרו את העומר על השולחן, יקראו קריאת שמע, ואז יאכלו את הכזית לחם בשבת עצמה כדי להשלים. אותו דבר גם בסעודה שלישית, מי שמתאחר בישיבה או במקום אחר לאכול, נכון שבדיעבד מותר להתחיל לאכול גם אחרי השקיעה, אבל הוא מפסיד את המעלה של ארוחה בשבת, לכן כדאי לעשות כל מאמץ להקדים, ליטול ידיים ולאכול את הכזית הראשון של סעודה שלישית לפחות לפני שקיעת השמש.
ומה אם אדם מקדים שבת אבל אתה עמד לעשות לאכול את הכזית שלה אחרי צדק וכל, זה בסדר? גם זה חלק מאותו סעודה?
כן, זה בסדר אם זה נמשך לאותו סעודה. יתר על כן, יש בפוסקים שהביאו שאם אדם נניח אוכל ארוחת צהריים של שבת נניח בסביבות 11:45 והארוחה נמשכת לתוך זמן של מנחה גדולה ואדם אכל כזית שלמה אז אחרי שכבר נכנס זמן מנחה גדולה, יש אומרים שבכך יוצאים ידי סעודה שלישית. והאמת שבחורף במקומות שאנשים ישנים קצת אחרי הצהריים או שאין להם תיאבון לאכול עוד הפעם, אז אולי זה עיצה לא רעה שאם הסעודה נמשכת לתוך הזמן של מנחה גדולה להקפיד לאכול כזית, אז לפחות מרוויחים על הצד הזה שאם לא יצליחו לאכול כזית יותר מאוחר, אכלו בתוך הזמן המוקצב לסעודה שלישית. יש בזה קצת חיסרון, שזה אם זה באותה ארוחה בעצם איך יכול להיות שגם סעודה שנייה וגם סעודה שלישית. היה עדיף אם זה לא היה בצורה הזאת, ההיצעה היותר טובה הייתה נניח שלא תהיה לו אפשרות לאכול מאוחר, אבל נניח הוא אכל ב-11 או 10:30, סיים ב-12 ואכל עוד קצת אחרי הפסקה מסוימת, אבל לא חיכה ממש בזמן שעודה שלישית, ותוך כדי ארוחה הוא כבר הגיע לשם, גם האפשרות הזאת אולי קיימת. מחלוקת אחרת שיש במשנה, האם תפילת מוסף נמשכת כל היום או עד 7 שעות, מסקנת הגמרא לפי הרבה מהפוסקים שאמנם אפשר להתפלל מוסף עד סוף עד שקיעת השמש, אבל נקרא פושע אם האיחר את השעה השביעית, ואחת ההוכחות לזה שעד ועד בכלל זה משם, כי אחרת אין בכלל התנגשות בין מנחה לבין מוסף. משנה ברורה אומר לאור זה שרצוי מאוד לא להגיע במוסף לתוך זמן מנחה גדולה, שאם מוסף יהיה אחרי שעה 6:30 תהיה דילמה מה להקדים, מדין תדיר את מנחה או את מוסף. הבעיה נמצאת ביום אחד בשנה בדרך כלל, ולא שמחת תורה. אז כאן בישיבה תקנו את זה אחרת, שאת ההקפות עושים אחרי הצהריים, ואז אפשר לפתור את הבעיה בצורה הזאת. בבתי כנסת שאי אפשר להביא את הציבור פעמיים, זה קצת יותר בעייתי. היום זה קצת יותר נפתר בזכות ממשלת ישראל, לא שהיא חשבה על זה בהכרח, אבל מאז שקבעו לפני כ-5-6 שנים ששעון קיץ נמשך עד סוף אוקטובר למניינם כדי להצמיד לאירופה, יוצא שלעולם סוכות נכנס לתוך שעון קיץ, ואז שמחת תורה מרוויח עוד שעה זמן יום, שזה מקל מאוד על האפשרות הזאת. טוב, לגבי תשלומים, בפשטות מהסוגיה נראה שמותר להשלים רק את התפילה הסמוכה, ואם אדם כבר עובר תשקיעה במנחה, הרבה מהפוסקים אומרים שעדיף להתפלל ערבית 2 מאשר להתפלל מנחה אחרי השקיעה. ישנם הסומכים על כך שעד כ-13 דקות אחרי השקיעה עדיין זה נחשב בגבולות הזמן, או בהתחשב שתת רבינותם שעוד היום ארוך, אבל לכאורה עדיף היה לעשות כל מאמץ לפחות להתחיל את העמידה, רצוי לסיים אותה לפני השקיעה. רואים את זה גם המשך הגמרא, שכיללו בארץ ישראל שמתפלל עם דמדומי חמה, כיוון שהרבה פעמים מאחרים מדי. במוצאי שבת, האם מותר להקדים להתפלל ערבית אחרי פלג המנחה? לכאורה משתי ידיעות בגמרא משתמע שהדבר הזה אפשרי, אבל תוספות כבר אמרו שרק אם אדם לאונס מצווה צריך מאוד למהר במוצאי שבת, אפשר להצדיק להתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים, כאשר אפשר להבין שנכנסים לגבולות סיכון. מהו הסיכון המיידי? ברגע שאמרת אתה חוננתנו, תחושה היא שיש לך היתר לעשות מלאכה. גם נשים או כאלה שלא התפללו ערבית במוצאי שבת, אם אומרים ברוך המבדיל בין קודש לחול, לכאורה זה היתר לעשות מלאכה. הצורך להבדיל על הכוס הוא כדי להתיר לאכול אחרי שבת, אבל היתר המלאכה מתחיל מאמירת התוכנתן. ומכאן שאם למשל אתמול שצאת השבת הייתה ב-17:50 הזמן הרשמי, אם אדם היה אומר ב-17:30 ברוך המבדיל בין קודש לחול, נכנס לגבולות של עשיית מלאכה בזמן שעדיין יש איסור. אכן הדבר הזה הוא בעייתי, המשנה ברורה באמת פוסק שזה דבר תמוע לרבים ואין לעשות כך, כך כתב במגן אברהם, הבח, בעל התניה. אבל בפועל אני במחילה הייתי אומר שזה נכון למי שגר בארץ ישראל או באמריקה או במרכז אירופה, שבאמת לא יוצא אפילו מקרי קיצון, חוץ במרכז אירופה באזורים מסוימים, אבל באמריקה ובארץ לא יוצא שבת אחרי 21:00 אף פעם, אפילו לפי רבינותם לא מאוחר מ-21:15. אבל בצפון אירופה בחודשים שבין אייר לתמוז שבת יכולה לצאת בקלות באחד בלילה, ויש שבועות שלמים כאלה במקומות כמו אוסלו, הלסינקי, קופנהגן. השקיעה יכולה להיות 11:30 ושעתיים לוקח עד שהשמש שוקעת ממש. אני רק פעם עוד שנה כשהייתי בשוויץ הבנתי בכלל מה שיתרת רבינותה מדברת, שם באמת השקיעה נמשכת בקיץ 1:15, אתה מבין על מה מדבר, במיוחד באזורים הקרובים לצרפת.
1:15 בין השלושות
ממש כך, זה לא בדיחה. כלומר ב-8 כבר השמש מתחילה לשקוע, בני 9:30 זה ממש מוקדם להתפלל ערבית, אפשר עדיין לנהוג כמעט די בביטחה במצב שנוצר, ממש עוד לא חושך. לא הבנתי את זה עד שהייתי שם, כי כאן בארץ חורף חצי שעה אחרי השקיעה חושך מצרים, וגם בקיץ 40 דקות אחרי חושך מסיבי, אבל באירופה המערבית ממש לא. צרפת, ספרד, שוויץ, אזורים האלה. אבל בצפון אירופה כאמור בקיץ השבת יוצאת מאוד מאוד מאוחר. אז אני חשבתי לתומי, ואחר כך קיבלתי חיזוק, כך הם נוהגים בנורווגיה, שיש מקום להתיר להם מטעמים חינוכיים להתפלל ערבית במוצאי שבת ב-11:30 ולהבדיל מקסימום יום ראשון בבוקר בלי נר ובסמים, כיוון שהשבת בפועל יצאת באחד בלילה. אבל הבעיה היא שאם אתה תרגיל את הציבור שאין ערבית במוצאי שבת בגלל שינה, ספק אם יהיה לך ערבית במוצאי שבת גם בחורף. ובחורף באזורים מסוימים שם שבת יוצאת כבר ב-4, כשם שבקיץ הוא מאוד מאוחר, בחורף הוא מאוד מוקדם. זו כדאי
לי. למה זה לא במוצאי שבת?
מה? שאלה, לא תמצא מניין באחד בלילה. אני מכיר, הכרתי בעבר את הרב הראשי של בריסל, בירת בלגיה, בשיא הקיץ אין לו מניין לערבית במוצאי שבת. אף אחד יבוא ב-11:15 בלילה במוצאי שבת, לא לקראת ארוחה.
אפשר לעשות את הבדלה מן החרבית?
מה זה יעזור? מי יהיה שם? מי יבוא? שם זה עוד 11:15, מה תגיד באוסלו שזה 1:00 או 2:00? מי נשאר ער? למה? צריך לזכור דבר, בגולה רוב האוכלוסייה לא עובדת ביום ראשון, כך שגם הם לא לחוצים במיוחד לקום השכם בבוקר ביום ראשון, זה משנה להם תאי בדיוק שבת יוצאת, לא בזמן שהם נחים בו. אני לא באתי לפסוק, אני רק אומר, אבל העובדה היא שבאמת בנורווגיה אני יודע שהם התקינו ערבית בסביבות 11:00-11:30 בלילה, שהוא כבר בגבולות פלג המנחה, גם במוצאי שבת. יש בזה היגיון חינוכי בעיניי. אדם שכח לומר התחון נתנו ואין לו יין להבדלה, מה הוא אמור לעשות? יש מחלוקת בדבר אם עליו להתפלל שוב, כי הגמרא לכאורה נמכה שהסיבה שהוא לא צריך לחזור זה שעוטיב להבדיל על הכוס, אבל אם אין לו כוס מה הוא לעשות? את המטבע היסודי של התפילה הוא לא אמר. למשל, עוד לא הגענו לשם, אבל השבוע ימדו מי שלא אמר תן טל ומטר לברכה בתקופה הזאת של השנה, של שאלת גשמים, והוא לא נזכר עד אחרי שעקר רגליו, צריך לחזור ולהתפלל, זה לא נקרא שהוא התפלל בכלל. מה אתה אומר?
למה הוא לא יכול להפשוט להגיד ברוך המדינים
כל השנה? שאלה אם זה מועיל לכתחילה בתור הבדלה בתפילה. הגמרא יכלה להגיד את זה בכלל כתשובה מניחה. מסתבר שהברוך המעדה בין קודש לחול הוא מטר לעשיית מלאכה, זה בוודאי נגיד לו לעשות, אבל אם זה נקרא שהוא התפלל. אשתי אומרת ברוך המעדה בין קודש לחול גם אם היא לא מתפללת הרבה, פעמים כן, אני לא בודק. אני יודע שהיא אומרת כל מוצאי שבת ברוך המעדה, אני מגיע את כנסת יותר מוכר כי אני מרצה בעיר בשלבו, אבל בעיקרון לא, זה משהו אחר. אוקיי, עוד כמה הערות מעניינות שקשורות לסוגיות הללו. הרב נבנצל סבור שיש רק 1:15 ביום בחורף שהוא זמן אידיאלי לתפילת מנחה. זמן היחיד זה בין זמן מנחה קטנה לפלג המנחה, שאז יוצאים לידי כולם. לא הכי מאמץ אפשרי, ואני ודאי לא ממליץ בשביל זה לא להתפלל בעניין של הישיבה, אבל המניין של הרוב עכשיו ברמב"ן ב-3:30 הוא עדיין נמצא בול, הוא אחרי מנחה קטנה ועדיין לא פלג. למה? כי לדעת הרמב"ן, הרמב"ן והבית יוסף מנחה גדולה ובדיעבד, שהרי לפי הגמרא קורבן של תמיד של בן הארבעים היה תמיד נקבע, היו שוחטים, יש משנה, תחילת פרק 50, מסכת פסחים, תמיד נשחט ב-8 מחצה וקרה ב-9 מחצה. יש רק פעם אחת שבו מביאים מנחת תמיד שבין הארבעים, קורבן תמיד שבין הארבעים בזמן מנחה גדולה. מתי זה? שערב פסח חל ביום שישי. זו ההזדמנות היחידה, פעם בכמה שנים. זאת למה? כי צריך היה מיד אחרי הקורבן לצלוט אותו עוד לפני שבת. מגיעים עשרות אלפי, אולי מאות אלפי לפי חלק מהידיעות בסוף בית שני להביא קורבן פסח. מתי יספיקו כל זה חייבים לגמור לפני השקיעה? לכן הקדימו מאוד את הקורבן פעם אחת בכמה שנים. משמע שכללית, אם אני אומר שמתפילות כנגד תמידים תקנו או הסמכו לפחות את הזמנים על הדבר הזה, שזה בדיעבד. אבל הגרב אחרים אומרים, ועל זה מסתמכים בישיבה, אז לא רק מסתמכים וחושבים שזה עדיף כך, היות שעומדים לאכול ארוחה עיקרית אחרי אחרי זמן מנחה גדולה, עדיף להקדים מנחה לזה, כיוון שלאכול סמוך למנחה זה בעיה במיוחד הספרדים, שבשבת במשנה בדף ת' עמוד ב', שחצי שעה לפני זמן מנחה, כולל מנחה גדולה, אין לקבוע סעודה לפני תפילה. לכאורה, מה? כן, כי הרמ"א פוסק שמותר עד סמוך למנחה קטנה. תסתכל ברש ל"ב, שולחן ערוך, שמבחינת הרמ"א אין עניין של איסור. השאלה איך להביא את המשנה שם, שכתוב שם הרי שבתות סמוך למנחה לא יאכל עד שיסק ולא יסתפר להיכנס לדון וכו', האם זה לפני מנחה גדולה או לפני מנחה קטנה? מחלוקת בביור המשנה. עכשיו, למעשה, חלק ניכר מהבחורים היום, גם אני כשאני אוכל פה, בדרך כלל דווקא בארוחת צהריים לא כל כך נוטלים. הנטילת ידיים בדרך כלל כשאין מה לאכול, כשיש מה לאכול בדרך כלל מסתדרים גם בלי לחם. הדבר המדהים הוא שאתה יכול לעבור ארוחת צהריים די מלאה אפילו בלי ברכה מעין שלוש. אם אתה לא אוכל את הפתיתים, אתה אוכל ירקות, פירות, בשר ושק ומיץ, כולו בורי נפשות ואורז. אז בכלל, האם יש בעיה לעשות דבר כזה לדעה כלשהי לפני מנחה? ספק גדול אם דבר כזה בעייתי. בכל מקום, היות שזמן מנחה קטנה זה לכל הדעות אידיאלי, ומצד שני, אחרי פלג המנחה לדעת רבי יהודה זה כבר לילה, ודוד כמה רבי, דוד כמה רבי, ויש שעה ורבע אידילית ביום בערך כדי להתפלל מנחה בצורה האידיאלית ביותר, אבל אי אפשר לכל אחד לכוון לדבר הזה. טוב, מה קורה לגבי תפילת שחרית אחרי ארבע שעות? לכאורה הביאו הוכחה מהמשנה בעדויות שאין להתפלל אחרי, ואמרנו שמה שכתוב במסכת העדויות, הבחירתא, זה משניות נבחרות. פועל המשנה ברורה מבין שבדיעבד יש להתפלל עד חצות, כולל ברכות, גם שחרית וגם ברכות קריאת שמע. ברכות קריאת שמע הן בצמדות לעמידה, אבל ברור שלכתחילה ראוי להתאמץ שגם את ברכות קריאת שמע וגם את ה-18 הסמוך להן יגידו לפני סוף השעה הרביעית כדי לצאת את עיקר דינו של רבי יהודה. אוקיי. האם תפילת ערבית רשות או חובה? למסקנת הגמרא, התוספות אומרים שעיקרו רשות, אבל לא לבטל אותה בחינם, רק כשיש מצווה עוברת, ויש דעות שפוסקים שזה חובה. הריף אומר שכל הדין, מה?
איזה דוגמה נצבע ואת כל דבר?
לא, אתה נמצא בצבא בלחץ זמן, ואתה יכול להתפלל מנחה רק אם תבטל מעליך דברים שאתה באמצע עשייתם. אז במנחה צריך לעשות כל מאמץ לשלב מנחה אם אפשרי, בתנאי שחלילה האמונים לא ייפגעו. אבל אם אתה שמירות במהלך הלילה בצורה סבירה ולאורך כל שעות הערב באופן תיאורטי אם זה יהיה, אז זכותך לבטל על הערבית, כיוון שעוסק במצווה פטור מן המצווה, ואז אתה לא לחוץ, כי זה לא מצווה עוברת להתפלל ערבית, היא נוהגת כל הלילה, ומעיקר הדין היא פטורה אם דבר הזה קיים. כלומר, אם צריך נקרא לזה כך, לבחור בין שתי משמרות, משמרת שעלולה לגרום לך לא להתפלל מנחה, או משמרת שעלולה לגרום לך לא להתפלל ערבית, יש להעדיף לפספס ערבית. משנה ברורה כותב דבר דומה אגבי, אני לא בטוח שאצל בחורי ישיבה זה שייך, כי אנשים בדרך כלל הם אוכלים יפה, אבל אנשים מבוגרים יותר, אם צריך לבחור בין סעודה שלישית למלווה מלכה, משנה ברורה אומר סעודה שלישית עדיף על מלווה מלכה. אז כך למשל בקיץ ששבת יוצאת 8:30, 8:15 בשיא, עדיף להתפלל לאכול סעודה שלישית אפילו יחסית מאוחר מאשר לבטל מלווה מלכה. מי שיכול כמו בחורים גם זה וגם זה, שיוכל גם וגם, שהשם יברך אותך. אבל אני אומר, צד הדין יש עדיפות לסעודה שלישית על פני מוצאי שבת, שבוודאי שהרבה פוסקים סבורים שלא חייבים דווקא לחם. טוב, מה דעתכם על הסיפור בין רבן גמליאל לרבי יהושע? עסקתם בו? הם יודעים כמה תובנות יש בסוגיה הזאת. יש מי שספר לפחות 15 דברים שצריכים להסיק מתוך הסוגיה, אבל אני לא אעלה אתכם בזוטות כאלה, אני בטוח שרובם הגעתם לבד. קודם כל, האם רבי יהושע שיקר? שאלה אחת שעולה. האם זה בגלל מותר לשנות מפני השלום, או שבאמת ברגע שהוא ידע מה הדעה הסופית של רבן גמליאל, הוא שינה דעתו כדי לבטל את דעתו מפני אב בית הדין. האפשרות הזאת קיימת, שתי אפשרויות יכולות להיות נכונות. זה דבר אחד. דבר שני, מה זאת אומרת שאילו השואל לא היה שם, יכול היה הוא להכחיש את דברים, מה, לשקר? אוקיי, אז זה צריך להבין מה היה שם. האם רבי אלעזר,
אני חושב מפני השלום הוא לא, ברגע שהוא אומר את זה, אז הוא אפילו לא יכול לשנות, כי הוא לא חושב מפני השלום, כי הוא יודע שהוא אמר משהו אחר. אז אם הוא לא היה, הוא יכול לשנות מפני השלום.
זאת אומרת, מה שאתה רוצה לטעון זה אחת אפשרות אולי להגיד שבגלל העובדה שהוא כאן, שלום לא יצא מזה, כי תמיד יהיה מי שיוכל להכחיש איפה אני נמצא באותו הקשר, נכון? זה שאתה מתכוון אמר? שאותו שואל מצוי ואני לא אוכל להכחיש אותו, מה ששלום זה לא יביא, ממילא אני לא אוכל לשנות. אולי גם, מה? כן, במיוחד שהתלמיד בסוף זה רשבי. למה כותבים את זה רק בסוף? אם לא רצו לגלות את שמונה עשרה גלות בכלל, אם כן, למה לא לכתוב בהתחלה? מה זה, סיפורי ריגול? ציורתי אהבתי לקרוא סיפורים כאלה. טוב, ותכף קצת לחשוב על הנקודה הזו.
למה אמרו במיוחד, הבנתי?
אם לא התכוונו להזכיר את שמו, לגיטימי, אבל אם כבר הזכירו, למה לא כתבו בהתחלה? אני חושב זה קשור מה של הביוגרפיה האישית של רשבי, והוא היה אז תלמיד, אבל כשהוא בגר שיטת רשבי עובדת קצת אחרת. יש שיעור ל"ג בעומר להבין למה דווקא רשבי התאים להיות השואל במקרה הזה של הסוגיה. האם רבי אלעזר נהג נכון לשאול באשתו בעניין הזה? יש כמה הסברים. אחד מטעמי צניות, אני אגיד בכל אופן ברמז, שברגע שהוא נבחר לנשיא, חיוב עונה כלפי אשתו עובר לפעם בחודש במקום פעם בשבוע, והוא צריך בעצם את הסכמתה לעניין. זה דבר אחד. דבר שני, הוא רצה לדעת אם יש פה שיקול של גאווה מצידו, וזה אדם לא יכול להגיד על עצמו, מישהו אחר עשוי לעזור לו. דבר שלישי, לגבי פרנסה שבעל חייו כלפי אשתו, זה דבר שהיא אמורה להביע דעתה בעניין הזה. האם הוא צדק בטענה שהוא אמר אליה שעדיף לקבל את התפקיד ליומיים גם אם יזרקו אותי אחר כך? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? מה יצא לי מזה? כולם מפטרים אותו יומיים אחר.
כי החשש שלה, אם אני מבין נכון, זה מפני כבוד.
נו, דבר.
ויזלזלו, הנה אדם קבל, ואז יעבירו ויזלזלו בך. והתשובה שלא אליה, כן, התפקיד זה לשרת את הציבור. ואם אני יכול לשרת ביומיים או שלוש או שבוע, אני אעשה את הכי טוב.
אני אהפוך אותך לראש הישיבה פה. כזה צדקות של תשובה כזאת, אני אדבר עם הרב צוביה שידאי כשאתה תהיה המחליף בלי נדר. איזה תשובה יפה. זאת אומרת, אני חושב שזה הפשט הפשוט שצדיק היה אומר פה. כשאני לימדתי את זה לבעל הבתי, מה התשובה שלי אמרתי, ולא כבדיחו אותה. מה התשובה הכי פשוטה, למה זה בסדר? אתם יותר מדי צדיקים, אני כבר יותר מדי שנים בעל הבת בשביל להבין. אתה לא מבין מה זה בקורות חיים שלך כתוב שאתה ראש ישיבה? מה זה משנה כמה שנים היית? היה ראש הסנהדרין, אתה מבין? הרגע שהיית גם יומיים, אי אפשר להוציא ממך את זה, אתה כבר שם. מה שנקרא על הרזומה כבר כתוב שהיית ראש ישיבה. אבל האחרונים אומרים סיבה יותר פשוטה, מי שעולה לגדולה מוכלינו על כל עוונותיו. ברגע שהוא הגיע לזה גמרנו, זה אי אפשר לקחת ממנו יותר.
אני חושב כאילו
נורא פשוטה, אני לא חושב אדם שמפטרים אותו אחרי יומיים זה לא עושה לראש
אם אדם עכשיו מקבל, לא יודע, משהו, מקבל משהו, מה זה משנה אם זה משהו גדול או משהו קטן, כמה שמקבל משהו כאילו.
כן, אבל תחשוב שמידו
אותך, וזה בושות.
ופיתרו אותך, אחרי יומיים. מה זה אומר עליך?
כשעשיתי תעודת הוראה לפני הרבה שנים, אז אחד השיעורים הייתי חייב לעשות גם בכיתות הנמוכות, והצמידו לי כיתה א', וביקשו מן הילדים שאני אראה את הנעליים החדשות שלהם, וביקשו איזה צבעים בצבוע צדום ואמורה. עכשיו הייתי כבר אז לומד לדיינות, אני בקושי התחלתי לחשוב לרגע איזה צבעים צריך לעשות, אז נזכרתי על האש וגופרית, אז אמרתי אני נוציא ירוק וצהוב, אני כבר לא הייתי מחובר אני עד היום מצביע למורה לכיתה א', כי אני לא חושב שאני הייתי מצליח ללמד את זה. לא מחובר למושגים, אולי היום כבר כן, בזכות הילדים שלי כבר בגיל הם לפני הרבה שנים, כבר כמעט נכדים בגיל הזה, אז אני מבין, אבל תבין, ברמה העקרונית, דבר שאתה לא מתאים לו, היא אומרת לו, אם זרקו את מי שהיה מהמשפחה המיוחסת ביותר בעם ישראל, אתה מגיע מבחוץ, סטטיסטית סביר להניח שאיפו גם אותך, כי יש כרגע אווירת אנטי. עכשיו, למה רבן גמליאל כל כך התעקש? זו גם השאלה שמתבקשת מכל הגמרא הזאת. נו, צדיקים, אין היה למדתם. אפשר ללמוד סוגיה כזאת בלי אין היה, באמת, נשמע מוגזם וחלוטין. טוב, אז קודם כל הסברה הפשוטה היא שרבן גמליאל הבין אחרי חובן הבית שצריך, זה המוסד היחיד שעדיין עם ישראל באופן סמכותי שומר על יסודות הציבוריות הישראלית, זה החודש הזה לכם של אתמול, בית הדין הוא הדבר הסמכותי. אמר הרב זצ"ל שרבן גמליאל דאג לכל ההנהגה לשמר את הדבר הציבורי ולא היה לו את הפנאי להיכנס לכל פרט ופרט לגבי תלמידי חכמים, לכן הוא לא ידע שרבי ישוע פחמי, בגלל שהוא היה כל כך, לא בגלל זלזול ברמות השכר הנמוכות, פשוט היה לו תפקיד כל כך מרכזי לבסס את סמכות בית הדין עצמו, שהוא לא נכנס בגלל עיסוק בזה לפרטים של כל אחד, ורבי ישוע אמר שברים אינם סותרים, גם אדם שצריך להיות בראש המערכת צריך להיות מודע למה שקורה בעיני כל אחד ואחד. עכשיו רבי עקיבא בעצם אומר לו שכל מה שעשינו היה לכבודך, ברגע שאתה בעצם הסכמת למחול לרבן גמליאל חוזר הכלל הבסיסי. פה הדבר הזה מופיע רק בקיצור, אבל מסכת ראש שנה, כשרבי יהושע נאלץ לבכת עם מקלו ותרמילו ביום כיפור, רבי עקיבא ראה אותו מצטער, אז אמר לו, תשמע, אם אתה תמרר אחריו, תמרר אחרי כל בית דין על משה רבינו, ונגיד את זה בשפה קצת יותר חריפה, המדרש אומר שהמלאכי השרת שואלו את הקדוש ברוך הוא מתי ראש השנה, הוא אמר, תרים טלפון לבית הדין שלמטה, הם קובעים, אני לא קובע את זה בכלל. בעצם מה אומר רבי עקיבא לרבי יהושע? מה אתה מצטער רק? אתה עדיף על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בעצמו לא קובע, הם קובעים. אתה צריך להיות ישר קו איתם, זה הקדוש ברוך הוא נקלם את הסמכות בדיוק לעניין הזה. למה הרבן גמליאל לא נתן למי שאין תוכו כברו להיכנס לבית המדרש? אז מה מצטער ומה הראו לו מהשמיים? בפשטות אסור ללמד תורה למי שאינו אגון, ולכן החשש היה כזה. הטענה היא שרבן גמליאל לא נתן סיכוי למי שמעשיו סתומים. כלומר, אם באמת היה ידוע שמדובר באדם שאינו אגון, הגמרא אומרת זה כמו זורק אבן ממרקוליס, מה זה הופך את זה למצב גרוע יותר. תוספות אומרים בשני מקומות לפחות שאדם שלומד תורה לא לשמע, לא בשביל שיקור לו רב, אלא כדי לקטר נוח לו שלא נברא. אבל כשאתה מביא תלמיד לבית המדרש, המאור שבו מחסירו במוטב, זאת הייתה הכוונה. ולכאורה זה גם מה שקורה בסיפור עם הגר ההמוני, כי בעצם רבן גם נצמד לכללי יסוד של התורה, לא יבוא המוני מואבי בקהל השם. אומר רבי ישוע, המצב השתנה, עובדה שכבר בא סנחריב ובלבל את כל האומות, ולכן החשש שבזמנו חששת ממנו כבר לא קיים, וצריך לבדוק עניינית מה האדם הזה רוצה, והוא אגב כן רצה להתחרב לקהל ולא בא ממידות פגומות. טוב, מה אתם אומרים על השערה שנעשתה? שלוש פעמי רבן גמליאל, פעם אחת רבי אלעזר בן עזריה.
נשמע קצת מוזר.
נו, מה אתה היית ממליץ?
תדע.
ההצעה המקורית הייתה חצי חצי, אבל חששו מאוד איך רבן גמליאל יגיב על כך. ממילא ברגע שהאפשרות הזאת לא הייתה, אז פעם בחודש לפחות שומר על המקומו של רבי אלעזר בן עזריה עבור אותם אלה שרצו לראות גישה אחרת של בית המדרש, הדבר הזה יתאפשר. אני רק תוהה בעצמי האם מספר הספסלים שגדלו כשרבי אלעזר התחיל נשאר גם כשרבן גמליאל חזר לתפקיד. אבל הדבר הגאוני שרבן גמליאל היה שאפילו לדקה אחת הוא לא עזב את בית המדרש, וברגע שרבן גמליאל ירד לספסלים האחרים רבי ישוע כבר התווכח איתו ישירות, לא ניסה להכחיש את עצמו ולא שום דבר, כי אז הם דיברו כחברים בתוך בית המדרש. כרגע רבי אלעזר בן עזריה הוא הבעל הבית, אז לכן אין לנו בעיה. רבי אלעזר הוא גמיש, רבן גמליאל הוא לא בראש התפקיד, אז עכשיו הוא ורבי ישוע חוזרים לדבר אחד עם השני, ורבן גמליאל רואה צדקת דרכו של רבי ישוע, מה שהוא לא היה מסוגל לראות מזווית כשהוא היה מנהיג הציבור. טוב, זה היה כמה מחשבות סביב הסוגיה המרתקת הזאת. כמובן יש עוד, אבל זה בסדר. האם מותר להתפלל מוסף לפני שחרית? נשמע לכם מרחיק לכת ביותר. יש להם מחלוקת לקח בפוסקים. כשהייתי בצבא פעם אחת תירנתי בנפשי לעשות כן.
גם זה יקרה מחכה?
בוא אני אסביר לך איך יכול להיות. תיקח למשל עכשיו, מתי נץ היום? 6:30, 31. אתה רוצה להגיע לשיזפון נניח ב-9, אוקיי? יש לו עשר, ייקח לו לפחות שעתיים פלוס להגיע. וזה היה אז לא לשיזפון, היה משנה מקום אחר, והיה ראש חודש כמובן, כי מוסף זה רבנתי ביום חול בראש חודש. הפעלתי בזכון מישה, ושם המניין של הרופים שמתחיל בעלות השחר הגיע למוסף שעוד לא היה נץ אפילו. ואז אמרתי, אני רוצה להרוויח שתי ציפורים, פה יש שני דברים במניין. מוסף לא צריך תפילין כידוע, הייתי רווק ואשכנזי, אז לא הייתי צריך כלום, רק סידוף. אז אחרי דרכות השחר התפללתי ישר מוסף, גמרתי איתם, התחיל המניין נץ של שחרית הנורמלי. אותם עזבתי אחרי הלל, מיד. מה? אתה מוטרג מוסף מאמץ, מה עם השחרית בעלות השחר? מה, מוסף מותר להתפלל אחרי שהוא מותר להתפלל שחרית?
לא, הרב לא התפלל. כי זה...
אתה שואל אם היה מותר להתפלל מוסף לפני הנס, כן, היה מותר, זה אחרי מי שיקר. הרגע שהוא מותר להתפלל שחרית, מותר להתפלל מוסף. זה ברור שזה לא היה עדיף.
שחרית היה אפשר וגם מוסף, שכן.
מה?
אם היה שחרית היה אפשר וגם מוסף.
ברור, אבל שחרית כבר לא היה בארץ. ואז הרווחתי שני דברים במניין. זה רק בסיטואציה כזאת דבר כזה מותר, אבל מעיקר הדין זה נכון. גם תוספות אומרים בתחילת הפרק שזמן מוסף מתחיל מהזמן של שחרית, כלומר מיד אחרי הנס של שחרית מתחיל זמן מוסף, או אם עדיין פה שחרית קצת לפני, כמו משיקר ב-50 דקות שלפני, מוסף יתחיל מיד אחרי אותו זמן. מה שכן, כפי שראיתם מן הסתם, אדם ש בטעות התחיל להגיד אתה חונן במוסף, מפסיק אפילו באמצע ברכה. למה? מעולם לא תקנו 18 ברכות בזמן המדובר. אני אסיים, רוצה להגיד לכם חקירה שראיתי, הייתה שאלה בגבול המייסר לפני כמה ימים. אדם שנפטר לו קרוב משפחה ביום שישי בצהריים, באופן שלא יספיקו לקבור אותו לפני שבת, ויקברו אותו, המקרה הזה היה בחול רק ביום ראשון, אבל נניח שהם היו קוראים אותו אפילו במוצאי שבת. האם יש מקום להתיר לאחד כזה להתפלל ערבית של מוצאי שבת אחרי פלג המנחה? גם לדעות שבדרך כלל לא. ומה ההיגיון בזה אני אסביר. דין עונן קיים כל עוד שמותר לקבור. לכן מרגע המיטה עד ששבת נכנסת, ומיד במוצאי שבת עד הקבורה, לאדם יש את דין עונן ופטור לגמרי מתפלל. האם שייך להתפלל תפילת מוצאי שבת אחרי פלג המנחה בשבת עצמה, שהוא עדיין בגדר אבל כי הוא לא יכול לקבור? צד שני, בדיעבד כבר מותר להתפלל ערבית בשעה הזאת. מי יכול לשאול כאלות כאלה? אחרונים המפורסמים, הגדולים, מדברים על זה, יש מחלוקת בין השבות יעקב ורב יוסף אנגל. זאת אומרת, השבות יעקב זה תרתי דסתרי, כי ברגע שאדם מתפלל ערבית של מוצאי שבת, עבורו זה כבר מוצאי שבת סובייקטיבי, ולכן אסור לו כבר להתפלל, כיוון שהוא כבר, לא, הוא כבר חוזר להיות עונן. אומר רב יוסף אנגל, זה לא נכון. יוסף אנגל אומר שמה שנאמר הוא שאדם בזמן שכבר יוצא שבת וכבר מותר במלאכה, אז הוא בגדר עונן, כיוון שיש עליו מצווה לקבור. אבל תפילת ערבית לא קשורה לשאלה עם שבת יוצאת. עצם העובדה שהוא מותר להתפלל ערבית אחרי פלג המנחה, זה אומר שיש הזה שם תפילה, והתפילה הזאת היא כבר בזמן שכבר נחשב ערבית בכל יום בשבוע. אלא משהו עדיין מנוע מלעשות מלאכה עד שהשבת יוצאת אכן, אבל אין זה סותר את העובדה שכרגע הוא לא עונן, כיוון שהוא לא יכול לקבור. לכן הוא אמר שיש בהחלט מקום להתיר להתפלל ערבית, אף על פי שבפועל אילו היה מחכה לזמן העיקרי לא שייך היה. אפשר להתפלפל בדברי רבי יוסף אנגל, כי יכול להיות שכל הרעיון, וזה כנראה מה שהשבוס ינקף מבין, כל העניין הוא שיש היתר להתפלל תפילה שמתחילה בלילה החל מפלג המנחה, אבל להיות שכלפי אותו אדם הזה הגברה פטור מתפילה בהגדרה, הרגע שיצא שבת ההקדמה שלו לא תאפשר להתפלל תפילה שהתפל חמור מן העיקר. זה נשמע אבסורד. העיקר הזמן לכל הדיות, לכל הדיות, הוא אחרי צאת הכוכבים. אחרי צאת הכוכבים האדם הזה מופקע מתפילה, איך ייתכן שההקדמה תהיה יותר חשובה מן התפילה העיקרית? לא סביר לבוא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.